די, די. הנביא מלאכי, מסיים, יגיד לך, אדם הטוב, מה אדוני דורש ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע דחת עם אלוהיך. והגמרא, שם רבי אלעזר מפרש את הפסוק. יגיד לך אדם מה טוב. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שלושה דברים. כי אם לעשות משפט, לעשות דין, ללכת לפי ההלכה. כל דבר שאתה עושה, תלך לפי ההלכה. לקחת מחברך כסף, תשלם לו. הזקת לו, תפייס אותו, תשלם לו. כל דבר שעשית, עבד אצלך, תקיים מה שהבטחת, כמה שסיכמת. זה נקרא עשות משפט. שתיים, בקש ממך הקדוש ברוך הוא לגמול חסד עם אחרים. כמו שהוא גמל איתך חסד, איך נוצרת בבטן אמך, מי שמר עליך 9 חודשים, מי טיפל בך, אמא שלך, אבל מי נתן לה כוח? אבא, הקדוש ברוך הוא. וכן גדלת, מי שמר עליך מכל מיני סכנות, מכל מיני עניינים, הקדוש ברוך הוא. אז אתה, מה הוא גומל חסדים? אף אתה הווה גומל חסדים. אבל יש עוד תנאי אחד, והצנע נחת עם אלוהיך. תעשה הכל בצניעות, בשקט, לא בפרסומת, ואל תחפש כבוד. עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, מה זה והצניע לכת? רבי אלעזר אמר, זה הלוויית המת, לא עלינו, נפטר מת, לא הכוונה רק לוויה. הכוונה צריך לדאוג אם יש לו מקום קבורה, אם יש לו כל מה שהוא צריך, אם יש לו תכריכים, יש מי שיטפל באבלים, כל הצרכים של המת. אז הלוויית המת, והכנסת קנה. מה זה הכנסת קנה? לא רק לרקוד שם ולשיר, לעשות רעש, אלא לדאוג האם יש להם כל התנאים, יש להם צורכי חופה, יש להם 7 ברכות, כל מה שצריך. והצנע לכת, אומרת הגמרא, קל וחומר. ומה דברים שהם ברעש, הרי לא עליכם מת, עושים שם לוויה, מרעישים, מספידים, רמקולים, צועקים, בוכים, מייללים. אמרה התורה והצנע, תעשה את זה בצנעה. אל תבליט את עצמך שאתה עזרת, אתה עשית, אתה זה, הכל בצנעה. וכן, הכנסת קנה, שזה רעש, עושים שמחה, יש חופה, רעש, כל העיר מגיעה. כולם באים, העניים באים לאכול, וכולם באים לשמוח ולשמח. אמרה התורה בצנעה. דברים שבצנעה על אחת כמה וכמה. מה זה דברים שבצנעה? אתה עושה מצוות. אתה נגיד קונה לעניים לחם, יין, לשבת וכדומה. אל תלך תספר ואל תעשה את זה לעיני כולם, אלא הכל בסתר. מה ירח בסתר? אף דברי תורה ומצווה בסתר. אתה נותן צדקה לעני, אל תיתן את זה ליד כולם, אלא בינך לבינו, שאף אחד לא ירגיש. תעטוף את זה באיזה עטיפות ותיתן לו, לא ידעו מה זה. וכן, אז זה הדרך. מכאן למדנו שאדם עושה מצוות, לא ילך ולא יספר, ולא יעשה מזה רעש גדול וטררם, אלה דברים שבצנעת. כאן דברי רבי אלעזר. משיכה הגמרא ואומרת, עכשיו בוא נבין למה צריך שהכל יהיה בצנעה, ומה בכך? הרי יבוא אדם ויאמר, אדרבה, נספר ונגיד, כדי שאחרים ילמדו וגם הם יעשו. אני עשיתי את המצווה, קיימתי אותה, עזרתי מה שיכולתי, ואחרי זה אני אספר לאחרים, תראו כך וכך היה, ועזרתי, ילמדו ממני, ואחרים יעשו. אומר לו, אל תעשה את זה. יש הרבה סיבות, ותכף נראה מה הטעמים שאדם תמיד יעשה מצוות, גם נאמר, למשל, סיום מסכת, הוא צריך לעשות סיום ברעש, ולהזמין עשרה, גם אם אין עשרה, בינו לבין עצמו יעשה סיום בבית. לא צריך שכולם ידעו. למה? רבי חיים מוולוז'ין כותב, כתוב בגמרא, אין הברכה מצויה, אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר, יצב אדוני את הברכה בעשמך, כל משלח ידיך. אין הברכה מצויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. חיים מוולוז'ין כותב, עליו השלום, מי הוא היה, רב חיים, אצל מי הוא למד? הגאון מבינה, הוא התלמיד הוותיק שלו. אז הוא כותב, שתדע, כמו שאמרו בכסף, שאתה מוציא חבילת כסף, אתה תוציא לידי את כולם, נגיד מישהו נתן לך 100,000, אתה שם את 100,000, כולם רואים, אותו הדבר אתה יודע תורה, למדת תורה, כל בשקט. איך אמרה הגמרא? מתלצה שלושה דברים, הצובה מרבנן יכול לשנות. במה? אחד מהם הוא שפיזה, מסכתה הוא שפיזה, ובפוריה. מסכתה, שואלים אותו, למדת מסכת ברכות? הוא אומר, לא, אולי דף אחד, שניים. הוא יודע את כל המסכת בעל פה, אבל לא אומר. זה תלמיד חכם אמיתי. לא מחפש כבוד ולא רוצה להתגאות על אחרים.
מילה הרב, הנביא אמר עשות משפט ועבד חסד.
עשות משפט, נו.
עשות משפט לא הכוונה על משפטי עריות?
לא אמר מה?
לא הכוונה על משפטי עריות?
מה היום?
על משפטי העריות?
משפטי?
עריות.
מה, מה?
שהנביא אומר לעשות משפט, למה הוא מתכוון?
דבר של צדק, כל דבר, זה כולל את כל הדברים. שכרת פועל, תשלם לו. השכן, אני יודע מה עשה, הזקת לו, תפצה אותו. שותף, עשית איתו תנאים, תקיים את התנאים. זה לעשות משפט, דין, ככה הגמרא אומרת. עוד שאלה יש לך? בינתיים, בסדר. עכשיו, השאלה היא למה? למה אסור שיספר? הרי אדרבה, אדם עושה, נגיד, הרבה אומרים, זה קידוש השם. הוא הולך, מספר, וככה, ואחרים לומדים ויודעים. למה לא צריך לספר? למה צריך לשתוק? אז קודם כל יש עניין של בושה. שבגמרא מובא, פעם אחת היה בבית המדרש, רבי יוחנן היה בטבריה, והיה שם איזה עשיר אחד הגיע, וראה איזה עני שיודע, יש לו ילדים, טופל בילדים, ואין לו מסכן מה לאכול. לקח דינר זהב ליד כולם, ונתן לו לעני. העני מבייש. אז העניים האמיתיים, גם היום, הוא לא יכול לקחת ליד אחרים, לא אפשר רואים אותו. קם רבי יוחנן וגער בו, אמר לו מוטב שלא היית נותן לו בפומבי, עכשיו שנתת ביישת אותו. לכן צריך לדעת הכל בחוכמה, לעשות הכל בחוכמה. ולא יוצאת, היה בדרך סיפר לי חכם, זה איך קוראים לו? חכם חיים, חכם יתרו. כן, שם הוסיפו לו חיים. אז זה סיפר לי שהיה בקברו של האדמור מצאנז. הרב, עליו השלום, בא דברי יציב. הוא דברי יציב, יש לו הרבה תשובות מעניינות מאוד בהלכה. אחד מהם הוא דן לגבי לתת צדקה בלילה. ידוע, לפי רבנו ארי, וזה לא רק לפי הקבלה, גם לפי הפשט. בירושלמי מובא שראה יום אחד היו שני תלמידי חכמים מהחכמי האמוראים מסתובבים בלילה להתרים אנשים בשביל צדקה. פגש אותם, אותו מלאך, לא רוצה להזכיר את שמו, לא תפקידו. יש לו משרד בלי תיק, כי אף פעם לא סביע. פגש אותם ואמר להם, לא כך כתוב בתורתכם, לא תשיגו גבול, גבול ראשונים, אשר גבול ההם אשר גבלו ראשונים. למה אתם מסתובבים בלילה? למה? צדקה מצילה מהמוות. והם מתי עובדים שעות נוספות? בלילה. אז מכאן למדנו שלא נותנים צדקה לכתחילה בלילה. אלא אם כן, יש אני רעב בא, צריך לאכול בערב או להאכיל את הילדים שלו. זה משהו אחר. אז הוא כותב שהיה נוהג, וכך אבותיו היו נוהגים, שמה היה עושה? שהיה, למשל, היה פוגש את העניים, בפרט ליל שישי. זה לילה לפני שבת. מה היה עושה? רוצה לתת לו, הוא לא יראה אותו מחר. והוא רוצה שיהיה לו כסף בשביל שיקנה לשבת, בשר, דגים, עופות, לחם, כל מה שצריך לבית. היה נותן לו, אומר לו, זה בשביל צורכי שבת. למה שאם יהיה צדקה, יתעורר המזיק ויתחיל לקטרג. הם מקטרגים. אז זה לילה עכשיו. מה יעשה? היה אומר לו, זה בשביל נסיעות, זה בשביל צורכי שבת. ובזה היה פותר את עצמו. אז אם כן, מכאן למדנו. עכשיו, למה אסור לי לפרסם שהוא למד מסכת, שהוא יודע עוד איזה, זה עשה עוד איזה מצווה, בנה עוד בית הכנסת וכותב את השלט, השם שלו, וכן אז זה הדרך. תראה, רב עזריאל אלדסהיימר היה רב בגרמניה, יש לו שוט שלו, שוט מפורסמת מאוד. הוא כותב שם על מנהג חדש היה לפני 100 שנה, שמה עשו? בנו בית הכנסת חדשה בקלם בגרמניה, ושם כדי להתרים את האנשים, התרימו כל אחד בסכומים גדולים, אסטרונומיים. וכל מי שתרם, עשו לו שלט מוזהב בכניסה לבית הכנסת. כמו שיש בהרבה מקומות היום, כניסה לבית הכנסת, שלטים, כל תורם השם שלו ושם אמו, וגם הסבתא שלו כתובה שם. ואמא שלה, אני יודע מה, וכו'. והוא צעק על זה. יצא נגד זה, וכתב על זה תשובה שלמה, שזה אסור. אמר, למדו את זה מהגויים. שהגויים דרכם עושים צדקות, עושים מצוות, עושים, אני יודע מה, כאילו, עושים חסדים, איזה שחוואר, מה הם עושים? אז מפרסמים, אצלם הכל פרסומת. אנחנו לא מפרסמים, אנחנו עושים בסתר, אסור. עכשיו, למה זה אסור כל כך? אתם מרעישים את העולם. והגמרא מדברת על זה כל כך חריף. והפסוק אומר, והצנע לכת עם אלוהיך. ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, שהכל בנייה וזרוע. אז המפרשים מביאים לנו מעשה נורא, שזה יגדיל עוד יותר את השאלה. היה מעשה, בגמרא מובא איפה בירושלמי, מסכת חגיגה. זה פרק ב' הלכה ב', תזכור. יש את זה גם בתענית שם, בירושלמי, אותו מעשה. היו שני חסידים שהיו גרים באיזו עיר אחת פה בארץ, לא כתוב באיזו עיר. בצפון, אחרי החורבן. והיו יושבים ולומדים תורה יחד יומם ולילה. בקושי הולכים לישון, אולי אפילו לא הולכים לבית, היו ישנים, היה להם איזו פינה ליד בית המדרש, שם היו ישנים. ויושבים לומדים תורה כל היום, לפעמים בלי אוכל. והיו אהובים, ברורים, גיבורים, קדושים, הכל עושים לכבודו של השם יתברך. והנה יום אחד, אחד החסידים לא עלינו, הלך לעולמו. ויצאו כל העיר ללוות אותו, להשתתף בלוויה, כי לקבור כולם יודעים. לעזור לא כולם יודעים. אז הלכו לקבור אותו. באותו יום, אומרת הגמרא, מת בן בעיה מוכס. היה המוכס של המדינה, ראש המכס. וקראו לו בן בעיה, למה כל מי שהיה רואה אותו ברחוב, יש לו בעיה. היה עושה בעיות. אותו יום מת גם בן בעיה מוכס, יצאו איתו חברים שלו, אתה יודע איך הם, כל אחד עם קוקו ועם משקפיים וכל מיני, אני יודע מה, נעליים עם שפיצים, כל מיני שטויות, ועם זרי פרחים, הם אומרים כמה היית טוב, כמה היית נחמד, ושרים שירים בדרך, והם הגיעו לבית הקברות, אלה קבוצה אחת מפה, קבוצה אחת משם, זה מעשה שהיה, זה הובא בקברה. אני ראיתי את זה באיזה ספר, שאדמור אחד הגניב את זה לאבא שלו. זה לא היה, וזה בגברה מופעה. בקיצור, והנה הגיעו הגויים ממח שמם וזכרם, אנשי החיזבאללה וילידי המן בן המדטה, והתחילו להתנפל עליהם. חשבו שאולי יש להם שם איזה כסף, זהב, אוצרות, עם המת, עם קוברים. נפלו עליהם, ולא מצאו כלום. מיטה עם מס, הוא החליף את המיטות. המיטה של החסיד אכל המיטה של ההוא הליצן, והמיטה של הליצן אצל החסיד. והיה שם חבר שלו, הוא לא עזב את המיטה, אבל הוא קיבל מכות על הראש, נסכן. מילאו אותו, ניפחו אותו מכל הצדדים. והוא, כשחזרו המלווים, אחרי השעה אחת, החליפו את המיטות, והוא צועק, זה הצדיק, זה החסיד, חבר שלי. והם אמרו, זה השתגע, קיבל אלם קרב, זה לא נכון. עכשיו, טוב, תפתחו, תראו, לא פותחים. בקיצור, את ההוא מסכן, את החסיד, קברו אותו, ככה אפילו בעניין לא היה. ואינו את ההוא הליצן, הספידו אותו, הספד גדול מאוד. בחרו עליו אנשי אמונה עבדו ואנשי שקר עמדו וכל מיני וואי 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 איזה ספדים. זה החסיד היה בוכה, עמד ליד הקבר ובכה, בכה, בכה, בכה. אמרו זה השתגע, השתגע, חבר שלו מת והוא מסכן השתגע, והוא יודע את האמת. מה יעשה? הוא לא יכול נגד כולם, אבל הוא ידע שזה מהשמיים. והנה היה בוכה, עבר שבוע, אחרי שבוע בא אליו המת בחלום, כך אומרת הגמרא שם, ואמר לו, למה אתה בוכה? אמר, למה לא הבכה? איפה קברו אותו עם קרשיים? ועשו לו לוויה של רשע, והוא לקח את כל הכבוד האמיתי, אמר לו, בוא אני אגיד לך. כל זה בגלל שרצו להיפרע ממנו פה בעולם הזה מעוון אחד. מה העוון? שפעם אחת החליף, במקום להניח תפילין של יד בתחילה, פגש את התפילין של ראש. אז לא מעבירים על המצוות, הוא שם את התפילין של הראש, אחר כך הניח תפילין של יד. אז הקדים את, והיו לתוטפות לפני וקשרתם, לא לפי סדר שכתוב בתורה. אז זה היה לא עוון, זה עוון קל ובשוגג. על העוון הזה דנו אותו בשמיים, אמרו נפרע ממנו פה בעולם הזה כדי שילך לשם נקי וצח. אמר לו בוא ונראה לך איזה גן עדן יש. הכניס אותו, הראה לו איזה גינות, איזה פרדסים, איזה פירות, איזה תענוגים, משהו עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. נהנה, ראה את זה ואמר, תדע שהוא חי שם הכי טוב, במקום הכי מוצלח שיכול להיות. טוב, ואמר לו, בוא נראה לך מה עם בן בעיה מוכס, שאתה דאגת שעשו לו לוויה מפוארת ובחרו עליו. אתה יודע מה היה איתו? יום אחד הוא עשה סעודה גדולה מאוד לחברים שלו. מה קרה? היה לו יום הולדת, לא יודע שלו, של אשתו, אולי החתולה שלו המליטה איזה גורים, אז הוא עשה חגיגה. עשה חגיגה והזמין איזה למעלה מ-500 איש לסעודה. בדיוק באותו יום היה מצב חירום, והמלך הזעיק את כל רבי המדינה להתייעצות דחופה מאוד, צריך לעשות הצבעה. אז כולם הלכו, לא היו חברים שלו שם, לא היו החברים שלו שם, מה יעשה? נשאר האוכל. מה? סך חלק אותו לעניים. זה היה בהכשר, חלק אותו לעניים. אז נהנו העניים, שלא במתכוון, נהנו מהאוכל שהוא הכין. אז היה לו חלק פה, מה עשו בשמיים? אמרו, זה מלא חטאים ועוונות. מה, ייכנס לגן עדן? גיהינה גיהינם ניקח אותו. אז ייקח שכרו פה בעולם הזה, יעשו לו לוויה מפוארת, ישלמו לו תחת הסעודה המפוארת, ככה הגמרא אומרת. אמר לו, ובוא תראה איפה הוא נידון עכשיו, נראה לך, וראה אותו, עומד ליד גיהנם, יוצא החוצה, יש להם הפסקה באמצע, והוא יוצא שם בחוץ, וצמא למים, הוא כולו שרוף. מוציא את הלשון שלו, משרבב את לשונו, עובר שם הנהר של מים זקים, מתוקים של גן עדן. רק הלשון נוגעת, המים בורחים. זאת אומרת, מענים אותו שם עינוי נוראי. ואמר לו, זה ככה כל הזמן. טוב, בא לצאת משם, ראה שם איזו אישה אחת שהוא הכיר אותה. הייתה חיה, זה קרה בשכונה, אנשי השכונה. מה קראו לה? מרים בת מוכר בצלים. היה אחד מגדל בצלים, היה לו מונופול על כל הבצלים של האזור, הוא היה מוכר, מתעשר מזה. והיא ביתו, והיא שוכבת על הפתח של גיהנם, והציר של הדלת של גיהנם על האוזן שלה, בדיוק שם. שמו את הציר על האוזן. מה, למה זה ככה, מסכנה? או בגיהנם או בזה. אומר, לא, בגלל שהיא הייתה צמה ומספרת לחברותיה, אתם יודעות, אני היום בתענית. וואו, צדקת, תני לנו ברכות. תני לנו ברכות. ואז הייתה שמחה שהם סומכים אותה. יש מעשה דומה בזמן הגאון מווילנה, כך מביא רב חיים מוולוז'ין. זמן הגאון מווילנה, היה איזה אחד, איש פשוט, אבל עשה עצמו בבא, ומה היה עושה? היה צם תענית הפסקה. מה זה תענית הפסקה? רבנו ארי כותב, מי שצם יומיים, זה נחשב לו כמו 27 ימים. למשל, אם יש לו חוב של לפעמים יש איזה אבון, לא לכם עבירות קשות, הכי קשות, 400 יום. איך יעשה 400 יום? אז יעשה את זה בקיבוצים. אז אם הוא יצום יומיים רצופים, 48 שעות, יחשב לו מהחשבון 27 יום. אם יצום 3 ימים רצופים, זה 40 יום. ואם יצום שבוע, זאת אומרת, ממוצאי שבת ועד ליל שבת, היו בדור שעבר, היו כאלה שעשו את זה. זה נחשב כמה אלפים, עשרות אלפי, יש כל מיני חשבונות שם, אחד אומר 54, אחד אומר 65 אלף, קיצור, בסביבות 50 אלף ויותר תעליות זה נחשב. אז זה מכפר. אז הוא היה צם, האיש הזה היה צם, והוא איש פשוט, אבל היה מפרסם לכולם שהוא צם שבוע. אז כל העיר היו וילנה באים שם, בליל שבת, הוא היה מגיע הביתה, עושה קידוש, כולם שומעים את הקידוש שלו, מבקשים ממנו ברכה. למה? אחרי צום של שבוע, זה קדוש. ואגב, מבינה ידע שהמסכן הזה כבר אין לו גן עדן. גמר את כל הכבוד פה. למה הוא מפרסם את עצמו בעולם הזה? ואם אדם עושה איזה משהו ויצנע לכת עם אלוהיך, אתה עושה את זה בסתר, לא בגלוי. אז שלח לו יום אחד שיפסיק עם זה, הוא לא הפסיק, זה כבוד. אז אמר עליו הגאון שיש לו כוח לצום כל השבוע בגלל שהוא יודע שבליל שבת יהיה לו כבוד גדול מאוד, וכל העיר תבוא. אנשים, נשים וטף היו עומדים בתור, דוחפים אחד את השני, העיקר שיגיד להם שבת שלום. אפילו זה היה מספיק. יום אחד גזר עליהם שאף אחד לא יבוא אל הפחדו מהרב, לא באו. זה צם, בא לאכול, בקושי אכל, אף אחד לא בא. מוצאי שבת הלך לעולמו. ואמר הגאון שהוא הציל אותו, יש לו כעת משהו בעולם הבא. מכאן אנחנו רואים שזה חמור. אבל עדיין השאלה, למה זה כזה חמור? למה יש על זה כל כך עונש? אפילו עונש אנחנו רואים. לא רק שאין לו שכר, אלא גם אם הוא מפרסם את עצמו, יש לו עונש גדול. מה זה העונש הזה שנעשה בשביל דבר כזה? אז יש לנו, נתחיל עם רבי חיים ויטל, בספרו שערי קדושה. מכיר את הספר? ספר, פעם היו מדפיסים אותו, קטן, כיס, מהדורת כיס. איזה יופי, איזה ספר. איזה מוסר יש שם. דברים נחמדים ומתוקים שמתאימים לכל אחד. רק שמה, מי שערבה ואילך, זה כבר ענייני נבואה, ענייני קבלה, עניינים נסתרים. אבל החמישה פרקים הראשונים, השערים הראשונים, זה משהו לא מהעולם הזה. רואים, כתב אותו אדם קדוש. שם הוא כותב בספרו שערי קדושה, שאיש אשר כזה, שהוא מפרסם את עצמו, אז ידע, לא די שאין לו שכר על המצוות שהוא עושה, שילך לשם, אין לו שכר בכלל, והוא ישאל למה, אז יגידו לו, אתה קיבלת את שכרך פה בעולם הזה. אתה עשית פרסומת מכל המצוות שלך, מהתורה שלמדת, התפרסמת, שיבחו אותך, והיית מקבל כבוד גדול, עכשיו נשאר לו רק גיהנם, מכניסים אותו לגיהנם. למה גיהנם? אז אל תכניסו לגיהנם לפחות. אומר לא, בגלל שהוא השתמש בכתרה של תורה שלא לשם שמיים. הוא עשה את זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לעשות מצוות לשם עושיהם. לכבוד הקדוש ברוך הוא, לא לכבוד עצמנו. משתמש בכתרו של מלך לא לשם שמיים. אכן, מענישים אותו. דבר המעבר יבוק בא והשלים את דבריו, וכותב המעבר יבוק, תדע שאיש אשר כזה, שכרו, שהוא עושה לשם שמיים, מקבל את זה ישר מהקדוש ברוך הוא. אבל זה מקבל את זה מדרך המלאכים. והמלאכים זה פרוצדורה. הם בודקים האם הוא התכוון לשם שמיים או לא, ואם הוא החסיר, ואם הוא לא השלים ולא עשה כהוגן, או פה לא הבין את הסוגיה, שם הוא דילג, שם הוא אחר, פה הוא נמנם. אז הכל רושמים, מדקדקים איתו, הקדוש ברוך הוא מעביר. אז גם אם אדם עשה משהו לא כל כך טוב, אבל בסתר, בינו לבין השם, השם יתברך נותן לו את השכר, והשכר שלו שלם, אף אחד לא יכול לגרוע בזה. אבל זה שמפרסם, מבינה. לוקחים לו את כל השכר, יש על זה מביא מעשה רבי יוסף חיים, עליו השלום. מביא מעשה שהיה פעם עשיר אחד גדול בעיר. והעשיר הזה, יום אחד, באו אליו ואמרו לו, שיש איזה חתן יתום בר מינן, אין לו לא אבא ולא אמא. ומצא קלה, רוצה אותו, והוא הסכים עליה. אז היו ענוותנים, מסתדרים, לא כמו היום. היום עד שאתה עושה איזה, לא קריעת ים סוף אחד, מיליון קריעת ים סוף, עד שאתה מסתדר עם איזה חתן ועם איזה קלה. בקיצור, סידרו ביניהם, אבל אין להם כלום. הלכו לאיזה עשיר, אמרו לו, תשמע, הנה הסיפור לפניך. פה אף אחד לא עובד עליך, הנה לך תבדוק. מכיר אותו, יתום, מכיר את אבא שלו, אמא שלו מתו, והוא לבד. יתום, אתה היית עוזר? אמר, עליי הכל. הלך, קנה לו בית, קנה לו רעיתים, עשה לו חתונה הכי יפה שבעולם. באולם והכל עם אוכל, עם בשר, עם דגים, עם כל מה שצריך, הכל על חשבונו. והחתן הזה היה מברך אותו ברכות לעד. ביום שבת, עשו שבת חתן, כל העניים של העיר באו לאכול. ועמד החתן שם וברך את הנדיב, איזה ברכות, בלילה, בבוקר, בצהריים, וכל הרבנים באו לדרוש, וכולם היו משבחים את ממקום את החתן, את העשיר. אז העשיר היה משובח ומכובד, הרגיש את עצמו כבר צדיק יותר מכל המדינה. אין במדינה מישהו שמתחרה איתו. מרוב שירעיפו עליו שבחים. והנה יום אחד, כך כותב רבי יוסף חיים, העשיר הזה הולך בדרך ורואה לא פחות ולא יותר את אליהו הנביא. אמרו לו, זה אליהו הנביא. אז הוא רץ אחריו. אמר לו, אליהו, אליהו, כן. אמר לו, אליהו, כן, מה אתה רוצה? אמר לו, נראה, יש לך ביד איזה תיק עם ספר. מה הספר הזה שלך? אמר לו, אצלי רשומים כל הנדיבים של העיר הזאת שנותנים תרומות. ואיך הם רשומים? לפי הסדר. מי שהכי חשוב בשורה הראשונה. מי שהכי פחות הוא האחרון, בדף האחרון. אמר, אני יכול לראות את הספר? אמר, תראה, תן לו את הספר. ואליהו בא בשבילו. ראה, 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 איפה השם שלו? לא מופיע. והוא רגיל. עכשיו, כל שבת הם עושים לו מי שברך, לא רק בשבת הראשונה. בכל מקום הם מזכירים אותו, איזה עשיר, איזה נדיב, הנדיב הגדול, הידוע. בקיצור הדברים, ראה ששמו מופיע בסוף, ובאותיות קטנות. ועוד מה, גדל התמה, ראה בשורה הראשונה, בדף הראשון, איזה אחד עני, שהוא מכיר אותו, גר בשכונת הפחים. אין לו אפילו בית, זה כמו צריף כזה, דן, הולך ליפול. זה תרם חצי דינר. חצי דינר. תרם בשביל איזו אישה ענייה, אישה חולה, לרפות אותה. והוא רשום בראש הרשימה עם איזה ברכות, בספר של יהוה הנביא. ראה את זה, לא יכול לסבול. היה חזר עצבני, הלך הביתה, לא אכל, לא שתה, לא ישן. הקל למחרת, הלך לגאון רבי יוסף חיים. אמר לו, תגיד לי, איזה משפט צדק זה? למה אני נתתי הון עתק? שילמתי לבחור הזה, ונתתי לו, והוא חי כמו מלך עכשיו, יושב ועוסק בתורה. רשמו אותו בשורה האחרונה. זה אני הזה, אני דל אמצעים, נתן חצי דינר. אמר לו, הולך תברר מה היה עם העני הזה. הולך לברר, ברר, שהעני הזה גר עם עניים, שכן שלא עני כמוהו, והשכן, אשתו חלתה, והייתה חולה, מטפל בה אצל רופאים וכדומה, וממשיכה חולי אחרי חולי, בר מינה. בתר העני, עניותה אזנה. סוף דבר, אמרו לו, יש איזה רופא אחד גדול הגיע ממדינה אחרת, תלך אליו. לקח את האישה, הלך אליו, אמר לו, זה כמה מעשה, האישה חולה כבר שנתיים, מלאת מחלות, ואני הלכתי את כל הרופאים, וזהו, זה המצב. בדק אותה, אמר, לא, אני יודע, היא צריכה תרופה מיוחדת, אני לא אקח ממך כסף, כי הוא אין לו כסף, אבל התרופה שלה יקרה מאוד מאוד, עולה 10 דינרים. ותדע, יש לה רק חודש לחיות. אם תוך חודש אתה בא עם הכסף, אני יכול לרכוש את התרופה, אין לי אותה, אבל אני צריך לרכוש אותה. אני ארכוש את התרופה ונרפא אותה בעזרת השם, תפלל השם והיא תתרפא. זה הלך, גרד את כל הכסף שהיה לו, חסכונות של הילדים, מה שהיה, מחר אפילו חפצים, תכשיטים, מתנות שהיה לו, הכל הגיע ל9.5 דינרים. והגיע כמעט בשבוע האחרון, די, והוא רואה את אשתו הולכת ונגמרת לידו, ועיניו קלות, מה יעשה? והנה, השכן שלו, אני כמו, אמר לו, מה יש לך כל כך אתה? אבל אתה יודע, הסיפור של האישה, אומר לו, ומה? אומר לו, תראה, בא רופא גדול, בא משוויץ, והלכתי אליו, הוא אמר, זה עולה תרופה 10 דינרים, זה העלות של התרופה. אני צריך לשלם לו 10 דינרים. ואז הוא מציל את החיים שלה. אמר לו, וכמה אתה אספת? אמר, הנה, יש לי 9.5. אמר לו, הנה, אני יש לי גם 0.5 דינר, זה כל הכסף שלי. קח אותה, לך תשלם עכשיו, תציל את האישה. אמר לו, תודה רבה, לקחת 0.5 דינר, נהיה לו 10 דינרים ביד, הלך לרופא, הרופא תכף ומיד. הלך, הזריק את הרוקח, הזווי את התרופות, נתן לה לאישה, תוך 3 ימים, נהייתה בריאה. וזו, אליהו הנביא רשם את השם של העני הזה בראש הספר, באותיות זהב. בא אצל רבי יוסף חיים, אמר לו, נו, מה אתה אומר על זה? הוא נתן רק 0.5 דינר. אני נתתי 1,000 דינרים על החתן. אמר לו, כן, זה נתן, אף אחד לא ידע, אתה אפילו לא ידעת, עד שחקרת ודרשת, ולא סיפר לאף אחד. נתתי, נתתי, ועוד מה, חיה נפש של אמא, 12 ילדים, יש 12 ילדים, חיה אותה, היא עכשיו מטפלת בהם, והיא בריאה. אז היא עובדת בבית, היא מבשלת, הם אוכלים, הם בריאים, התחתנו, יקימו בתים, כל זה על מצוותו, על צווארו, שזה התורם. והוא עשה את זה בסתר. אתה הכל בגלוי, פרסומת. והוא מפרסם אותך, מברך אותך כל יום, בכל שבת, בכל מקום, בכל פנאי. הנדיב הידוע, הנדיב הידוע. שמענו, אין עוד נדיבים בעולם, רק הוא. אמר, לא, זו הסיבה. מכאן ידענו שפרסום זה לא טוב. אדם יעשה, וכמו שאמר הפסוק, ויצנע לכת עם אלוהיך. כלומר, בינך לבין הקדוש ברוך הוא, הכל תעשה בסתר ובשקט. אז כותב המאמר יבוק, לפי זה תדע, שמי שנותן בסתר, השכר שלו ישירות מהקדוש ברוך הוא, ואז ממילא לא דנים ולא מדקדקים איתו כמה ומה. עכשיו בוא נשים פנינו אצל הרב חידה, מה הוא כותב. בהרבה מקומות. יש לו במורה באצבע, שהוא כותב שמה, שלא רק שאין לו שכר, אלא נהנה שהוא אומר, בכל עבודה של עבודת השם יתברך, בכל מיני מצבים. לדוגמה, הוא קם בחצות, הוא קורא תיקון חצות כל לילה והולך מספר, וכן קם בנץ, הולך להתפלל עם הוא מ10 הראשונים, והולך עם הטלית והתפילין לעיני כולם ומסתובב, שלא יהיה אחד שלא יראה אותו. זה עושה לא לשם שמיים, ממילא זה עושה, כך כותב הרב חידה, להגדיל שמו בעולם. צריך להתפרסם, נענש, שם שמו, שם הצילל. לכן אדם צריך לדעת לעבוד עם הקדוש ברוך הוא בסתר. אומר, ותדע, ולא טוב עשה שהלך ופרסם את עצמו וגילה את המעשים שהוא עשה ואת המצוות. למה? הוא מגלה, מיד החיצונים באים ויונקים ממעשיו. אז הכל הולך לסתרא אחרא. כן, נמצאים במקום שיש פרסומת וכל מיני עניינים כאלה. עכשיו לא תאמר, יבוא אדם ויאמר, טוב, אתה אומר לי, אלה חכמי קבלה. על פי הקבלה, אבל לפי הפשט אנחנו מדברים, עד רבה, יש מצווה לפרסם, כמו שאמר ההוא, שילמדו ממנו. בואו נראה מה כתבו חכמי הפשט. היה הרב אורחות צדיקים. אורחות צדיקים לא ידוע לנו בדיוק מי הוא, אבל הוא היה בדור של הרמב״ם. כי הרבה לשונות שלו יש לו, זה אותם לשונות של הרמב״ם, הוא העתיק הרבה דברים ממנו. הוא כותב שם אורחות צדיקים, כותב תדע, שאחרי שאדם עושה מצוות, הוא מתאר את הפסיכולוגיה של האדם. הוא אומר, אחר כך, יסיתך יצריך לגלות את הדברים שאתה עושה. כי אומר לך, עד רבה, שיזכו גם אחרים להיות גם הם כמוך. הוא אומר, ותדע, זה נמשך מגבהות הלב, מגאווה. למה? הוא אומר, כי ראינו גדולים שהשתפחו. נכון, ראינו גדולים שהשתפחו איפה? לפני התלמידים, כדי ללמד את התלמידים מה הם צריכים לעשות. אבל כשהוא מפרסם את עצמו בחוץ, הוא אומר, זה מנהג גויים, ואסור לעשות. זה גאווה בה נכנסה בתוכו, והוא מחפש לעצמו פרסומת. אני לא יודע השאלה מה הוא מתכוון. שהם יספרו אחרי שהוא ימות, יספרו עליו, ישבחו אותו ויהללו אותו, יכתבו עליו מודעות. אני לא יודע, אני לא יודע. תראה, הקדוש ברוך הוא יודע מה יש בלב של האדם. אז אני עוד לא סיימתי את רבי עזריאל הלדסהיימר, לפני 100 שנה בגרמניה. אז הוא ראה שהגבאים באו לבנות בית הכנסת מפוארת שם, וכנסת של חרדים, כי היה אז שם רפורמים, המון רפורמים, ממה שמם ואהבת זכרם מן העולם, שיפלו יחד עם כל החברים שלהם, שמקימים כעת מפלגה ממלכתית, מפלגה זה כעליהום, מורדים בממלכת השם, לא מאמינים בקדוש ברוך הוא בכלל. אז הוא כתב תשובה, והתשובה שלו מודפסת בספרו, בשו"ת רבי עזריאל, כך קוראים לזה, שו"ת רבי עזריאל הלדסהיימר. כותב שם, שזה שהם כותבים על לוח מוזהב בכניסה לבית הכנסת, אומר, זה מנהג גויים שלמדו את זה מהנוצרים, שככה הנוצרים עושים. הנוצרים מתרימים ועושים שלטים. הרי אפילו ביד ושם היום נוטעים עץ, ועל העץ יש שלט מי נטע אותו. איזה חמור, זה סגן ראש ממשלת פולין, הוא נשיא הונגריה, הוא נשיא גרמניה, הוא בווריה, הוא כל מיני גיינם, וכן על זה הדרך. זה דרך הגויים. הם עושים בשביל פרסום, פרסומת. אז הוא אומר, זה אסור. אתה בונה בית השם שאנשים יבואו להתפלל. והרמב״ם כתב שמצווה לפאר את בית הכנסת, לבנות אותו באבני גזית הכי מפוארים, ווילונות מפוארות, ואורות וכל מיני דברים יפים מפוארים, אבל לשם שמיים. אז לא יכתוב את שמו. בעינום שם, בעינום שם, כן. ואז כל השכר שלו בעולם הבא. ומי? מהשם יתברך, כי הקדוש ברוך הוא יודע. עכשיו הוא תורם פלורסנט, כותב על הפלורסנט, היינו נשמת סבא שלי, כך קראו לו, ו3-4 שמות, עם אמא שלו יש לה 6 שמות, ואין מקום בפלורסנט, נהיה חושך. וזה כל, אני הייתי פעם באיזה בית כנסת אחת, באיזה עיר, היה שם פלורסנט עם כל בית הכנסת. אני מסתכל עד שהגיע הזמן שלי לדבר. אני מסתכל וכולם כתוב על ידי פלוני אלמוני, על ידי פלוני אלמוני. אבל דרך מחקק, שמעתי. הוא חייב את כל התורמים שיכתבו על כל פריט ופריט. אפילו וינטלטור היה שם. נתרם לעילוי נשמת ועל ידי, מה על ידי? מה זה קשור? הוא הגבאי בסדר, תכתוב שלט ענק, הגבאי המפואר, פלוני אלמוני. מה אתה מחפש כבוד? כמה כבוד? בשביל מה לך זה? ועוד כל המפרשים כותבים שזה אסור. זה אתה עושה, אנחנו לא אומרים בברכת המזון, תהא תורתו ואהבתו בליבנו, תהא יראתו על פנינו ולעיתים נחתה, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. אז, השם ירחם. איי, 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 איי. אז צריך להיזהר בזה. אומר, אני אמשיך להם את רוחות צדיקים. כותב, ותדע שזה בא מגבהות הלב, ואפילו שראינו גדולים שהשתבחו לפני התלמידים, עשו את זה בסתר, זה לתלמידים. אבל אדם שבא ומישהו אמר איזה חידוש, הוא אומר, אני יודע את זה. הוא רוצה לראות, גם אני יודע, לא רק הוא. הוא אומר, את זה אני שמעתי, את זה אני יודע. הוא אומר, זה גאווה. מתגאה בלימוד התורה, זה משתמש בכתרה של תורה ובכתר של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר, גם אם עשה מצוות, כולם יהיו קטנים בעיניו. ולא הפוך, הוא מה חושב? שאחרים קטנים ואני גדול מכולם. לכן זה טעות וצריך להיזהר. עוד יש לנו גמרא במסכת מגילה. גמרא שמה אומרת, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה. מה הוא אמר? אתה זוכר מה אמר רבי אלעזר בשם רבי חנינה? יופי, את זה אתם זוכרים. אבל הוא אמר עוד מאמר אחד. מאמר מאוד מפורסם. במסכת מגילה, נותן לכם רמז. מה הוא אמר שם? נו. משהו באסתר המלכה. מה זה היה? ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, אמר שמה רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, שכששמעת איזה דבר תגיד אותו בשם אומרו. כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, היא לא עשתה את זה עליה, היא יכלה היא להתפאר שהיא קיבלה מידע מראש הביון, אבל היא אמרה לו, מרדכי היהודי גילה לי, הוא כתב את זה בספר, אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש שנסריסי המלך. זכתה אסתר שבגללה באה גאולה לעולם. אז אדם צריך לזכור את זה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה. עכשיו יש מאמר שלישי שלו, גם כן במסכת מגילה, בדף, טו, 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 אויבי ישראל ימותו. הוא אומר שמה, אמר רבי נזר, אמר רבי חנינה. מה הוא אמר? תראה, ברח לי מהראש כבר. עתיד הקדוש ברוך הוא, להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק. הוא יהיה כתר עלינו, תאר לך. עטרה בראש כל צדיק וצדיק. הוא מביא פסוק שנאמר, שנאמר ביום ההוא, יהיה אדוני צבאות לעטרת צבי ולצפירה תפארה לשאר עמו. זה פסוק שלם. מה הפסוק אומר בישעיה? ביום ההוא יש לנו כלל, כל מקום שכתוב ביום ההוא, איזה יום זה? יום שיבוא משיח, יום הגאולה. ביום ההוא יהיה השם צבאות, מה הוא יהיה? עטרת צבי וצפירה תפארה, נשאר עמו. שואלת הגמרא, מהי נשאר עמו? למי שעושה עצמו כשיריים, לא אומר אני, 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 אני כלום, אני אפס. הוא הוא אומר, אני לא עשיתי שום דבר. הוא עשה את הכל, והוא אומר, לא עשיתי כלום. הוא אומר, מכאן אדם ילמד מוסר, כמה צריך להקטין את עצמו במה שהוא עושה, לא להשתבח, לא לחפש שבח, לא לפרסם. כמה שיעשה הכל בסתר, יותר חשוב. ויש בזוהר שלח לך, נף קוף סמך חט, פתח רש מטיבתא. מה זה? היה אצל רבי שמעון, היו באים הרבה פעמים, שמות של חכמים מעולם האמת. אמר, יש מטיבתא בא אצל רבי שמעון ודרש, זקה מן דאז אר גרמה בהי אלמה. אמר לו, אשרב מי שמקטין את עצמו בעולם הזה. דמן דאיהו זער איהו רב. מן דאיהו רב איהו זער. אם הוא עושה את עצמו פה קטן, אז זה מעלה הוא גדול. אבל אם הוא מפאר ומשבח את עצמו, אז הוא למעלה קטן. ובקשר למה הוא הביא זה, אתה יודע, זוכר? דיברנו פעם. נו. איפה ראינו בתורה שגדול זה קטן וקטן זה גדול? אה? אני לא שומע.
מה
סיני?
מה, מה?
חיי שרה.
נו, מה, מה? תגיד מה. והיו חיי שרה 100 שנה. 100 שנה. ו7 שנים. ו20 שנה. אז שאמר 100, אמר שנה. ושאמר 7, אמר שנים. למה הפסוק ככה עשה? אז אם כבר הוא אומר שנה, תמשיך על שנה. ואם אתה אומר שנים, תגיד הכל שנים. לא. בא להגיד לך, מאן דהוא זער, אומר, אני לא עשיתי מצוות הרבה וקושי. נתתי 7 גרוש. אצל הקדוש ברוך הוא זה גדול. אבל אם הוא אומר 100, נתתי 100,000, נתתי 100 מיליון, תרמתי ככה, תרמתי זה, משבח את עצמו, וואו, 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 זה מדהים, רב, הוא זהר, הוא אומר, אני הרבה, הוא אומר, תדע, אתה, לא רוצה להגיד אתה, חוץ מכם, הוא אפס, הוא לא שווה, כן, אז מכאן למדנו כמה צריך האדם, להיזהר, לא לפרסם את עצמו כמה שיותר. טוב, היות והזמן קצר, וחכם שמעון בצדק מזכיר אותנו. היום רבותיי, אנחנו 40 יום לפני ראש השנה. תדעו שראש השנה יתקרב. אנשים חושבים איפה אני אקח גלגל ים, איפה בגד ים, איזה קרתי וארתיק אני אקנה לילדים, בגלידה, ואיפה כדאי ללכת לצימר, באיזה מערה, באיזה זה, אבל לא זוכרים שראש השנה מגיע. וראש השנה כתוב בזוהר הקדוש, שאם אדם מתחייב נידוי למעלה, הוא צריך לעבור 40 יום עד שמתירים לו. למה 40 יום? יש שם 40 בתי דינים למעלה. הוא צריך לעבור כל יום בדין אחד. אז מי יודע במשך השנה מה אדם מוציא מהפה שלו? אולי קילל, אולי נדר נדר, אולי ישבע שבועה, אולי הוציא דבר לא טוב מפיו, אולי איחל לאחרים או לעצמו איחולים לא טובים. מספיק שאמר בטעות איזו מילה לא מתאימה. ואז יש מלאכים שנקראים עוררי יום, לוקחים את המילה הזאת, כך אומר הזוהר הקדוש, ועושים ממנה רעש גדול. ואז הוא בא ביום הדין, שאז הוא נכתב לחיים, מזכירים את עוונותיו. אז אנחנו צריכים להתכונן לראש השנה. אנחנו 40 יום לפני ראש השנה, כי אחרת תפילתו לא עולה. אם יש עליו איזה נדר או שבועה, או למשל, התחייב 24 דברים שבית דין מנדים עליהם, אז לא מקבלים את תפילתו 40 יום. לכן הרב חידה כתב שאנחנו נוהגים לעשות התרת נדרים וכללות 40 יום קודם ראש השנה. מתי? בי"ט לחודש מנחם אב. ועוד פעם 40 יום לפני יום הכיפורים, בקף ת' לחודש אב, עוד 10 ימים בעזרת השם. ושוב עושים בערב הראשונה וערב יום הכיפורים. אבל זה נוסף לכאן נדרה וכל מה שאנחנו עושים. אז הלילה, תדעו, זה קובע מאוד. אדם התחרט, כל אחד מאיתנו כעת, התחרט על כל מילה לא טובה שהוציא מפיו, ובפרט נדר או שבועה. מספיק שאמר, אמא שלו אמרה לו, מתי אתה בא אליי? אני בא אליך כעת עוד רבע שעה. והוא לא בא, גם לא אחרי 40 שעות. אז הוא נדר נדר. והאומר, אקום מחר בבוקר, אשנה פרק זה או משנה זו, כותבת הגמרא, נדר גדול נדר להשם אלוקי ישראל. ועוד, מי יודע בגלגולים שעברו מה היה. לכן רבותיי, זה עת כעת לחננה, שאנחנו נתחרט על מה שהוצאנו מפינו, וברשות הרב שהגיע, אנחנו מבקשים רשות, שאנחנו נעשה כעת את ההתרה, כל אחד מאיתנו, ובלב שלם, ולכוון על כולם. בסדר? אז כולם יגידו את הנוסח, אין דבר, אני אומר בכל רם, תגיד איתי, לא צריך. תגיד איתי, רק תעמדו רחוק, תעשו טובה, אוויר, אוויר, כל אחד במקומו. כל אחד יישאר במקומו. בכבוד רבי שמעון.
שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו כל הנלווים אלינו, כל נדרים, שבועות, חרמות, נידויים, נזיפות, ולבטל כל כללות, עלות, שמתות, וכל דברים רעים וחלומות רעים ופתרונות רעים, וכל מיני חולאים ומגפות, וכל מיני עין הרע, הן וכיוצא בהן. ובפרט אם עברנו על אחד מארבעה ועשרים דברים שבית דין מנדין עליהם, וכן על מנהגים שנהגנו ולא עברנו עליהם בלי נדר, וכל מסירת דין ופתחון פה לרע שפתחנו פינו על עצמנו על אחרים, על הכל, הרי אנחנו מתחרטים עליהם חרטה גמורה, ומבקשים ממעלתכם להתיר לנו עליהם התרה גמורה.
כולם ביחד, בצירוף וברשות קודשה, בריחו ושכינתה, בדין של מעלה ובדין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן הרמות, אין כאן שמתות, אין כאן עין הרע, אין כאן נידויים, אין כאן... קצת בשקט. בין שקיללתם את עצמכם או שהתחייבתם שום קללה או חרם או כונם או שום גזרה רעה או חלומות רעים או פתרונות רעים, בין שחלמתם על אחרים או אחרים שחלמו עליכם, כולם בטלים ומבוטלים ככתי חרס הנחבר, דבר שאין בו ממש. שם שיסכימו ויתירו לכם בדין של מטה, כך יסכימו ויתירו לכם בדין של מעלה. כל הכללות, חלומות רעים, פתרונות רעים ועין הרע ומגפות, פתחון פה לרעה, תפכו עליכם ועלינו ועל כל ישראל, וגם על כל בני ביתנו שלא נמצאים כאן ושנמצאים כאן, וכל אלה ששומעים אותנו וגם אלה שלא שומעים אותנו, מכבדים על כולם, תפכו עליכם ועלינו לטובה ולברכה. כדכתיב, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כאבך אדוני אלוהיך. כתיב, אתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום.
ועוד אנחנו מוסרים הודעה לפניכם, והרי אנחנו מבטלים מעתה ועד עולם כל מין מעשה של איסור, וכל מין דיבור של איסור, או מחשבות זרות והרהורים רעים, שהם נגד רצון הבורא יתברך, וכל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות, הרי הם בטלים ובוטלים, ובכלהון התחרטנה בהון מעתה ועד עולם.
קיבלנו מסירת המודעה. רבותיי, הרב חידה כותב שאחרי ההתרה ניתן משהו לצדקה כדי שהשטן יסתלק מעלינו. אז יתרו אוסף בפתח צדקה, אנחנו נותנים את זה לתלמידי חכמים עניים, תזכו למצוות.
אני אתן לך אחר כך.